הדיון שלפנינו התמקד בחברה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-22, שהתקיימו בחודש ספטמבר. גולת הכותרת היא דחייתה או חזרתה של הרשימה המשותפת. נזכיר שהרשימה המשותפת של המפלגות חדש, בלד, רם וטל, הוקמה לקראת הבחירות לכנסת ה-20 בשנת 2015. התמריץ הזה היה העלאת אחוז החסימה שעוררת חששן של חלק מן המפלגות לגבי סיכויי ההצלחה של כל אחת מהן בנפרד. ואכן, במונחים אלקטורליים, איחוד הכוחות הזה הניב תוצאה מרשימה. 13 מנדטים, עשייה שלישית בגודלה בכנסת ההיא. אבל לקראת הבחירות הקודמות שנערכו באפריל השנה, הפילוג בין המפלגות הללו גבר על האיחוד ביניהן, והן התפרקו לשתי רשימות, חדש טל ורם בלד. והנה כעת, לקראת הבחירות החוזרות, שוב התאחדה הרשימה. אנחנו אומרים בנושא הזה שלום לחדר סוואד, חוקר מלגאי נובאור במכון, ולאורח שלנו דוקטור מורסי אבו מוך, ראש עיריית בקל הרבייה. שלום רב לשניכם.
שלום, שלום.
שלום.
קודם כל אנחנו רוצים להבין את פשר התופעה, ולהתעמק בה מנקודת המבט של כל אחד מכם. מה מסביר את הדינמיקה הזאת שחלה בין המפלגות, למעשה מאז 2015, איחוד, פירוק ואיחוד מחדש? האם לדעתכם זו תופעה שמעידה על שינויים בזרמים הפוליטיים הדומיננטיים בחברה הערבית וביחסים ביניהם, או שהרשימה המשותפת, פירוקה והרכבתה מחדש, משקפים רק את השיקולים האלקטורליים הצרים, לעבור את הבחירות, ואחר כך כל אחת מהמפלגות האלה בעצם ממשיכה במין דרך עצמאית?
אני חושב שזה לא במקרה קראו למפלגה הזו כמשותפת. הם לא במקרה לא חיפשו שם אחר או שם חדש. המשמעות של משותפת זה בעצם איחוד בין כל המפלגות. מטרה אחת ויחידה היא על מנת לעבור את אחוז החסימה. אין שום דבר משותף בין כל המפלגות, גם מבחינה אידיאולוגית, גם מבחינת תוכנית העבודה, גם מבחינת היחס שלהם למדינה, גם מבחינת דרך העבודה ודרך הפעולה עצמה בתוך הכנסת. אין ספק שהאיחוד שהיה בבחירות הקודמות, זה היה למטרה אחת ויחידה, זה על מנת להגיע לכמה שיותר חברים בכנסת, והדבר נכשל. אני חולק על כך ש-13 חברי כנסת זה לא מספר מכובד. אם אנחנו מדברים על כל המפלגות הערביות שמתאחדות ביחד ומגיעות ל-13, זה בכלל, זה דווקא מעיד שהחברה הערבית לא משוכנעת באותן מפלגות, וזה דווקא מעיד שהחברה הערבית היום, במיוחד הדור הצעיר, מחפש מנהיגות אחרת, ואז כולם חשבו שיש סיכוי שאנחנו נגיע ל-16 או 17 או 18 מנדטים. אני חושב שהאיחוד עצמו הוא נכשל, ואני אעיז להגיד שאפילו לא רק שנכשל, הוא פגע מאוד בחברה הערבית. למרות שהחברה הערבית ציבו וחשבו שאיחוד כזה יכול לתרום ולהביא טובה ובשורה לחברה הערבית עצמה, אם אנחנו היום נשאל באמת מה הייתה הקדנציה הכי גרועה מבחינת מדינת ישראל כלפי החברה הערבית, זאת הקדנציה שהייתה בה משותפת בפעם הראשונה. היחס עצמו בין חברי המשותפת, הדרך שבהם התייחסו אחד לשני, דווקא הראה בילוג יותר מאשר שותפות, ובסופו של יום אנחנו יוכלנו להבין אחרי כל הסכסוך שהיה בין בלד לבין טיבי, לגבי אותו כיסא, אותו מועמד שבלד רצתה שטיבי, מישהו מהחברים של טיבי יתפטר, ואז אמרו שסעדי צריך להתפטר, ואז היה ויכוח מי באמת צריך להיכנס, זה דווקא הראה בשטות, שבעצם הסכסוך היה לא על הזכויות של חברי החברה הערבית, אלא בעצם על אותו כיסא, אלא על המושבים בכנסת. זה בושה וחרבה של חברי כנסת שמעזים לעשות זאת, במיוחד לאור הקשיים ולאור המצב הקשה שבו נמצא החברה הערבית. במקום ללכת לכנסת ולעבוד יום ולילה למען האינטרס של החברה הערבית, הם דווקא בזבזו את כל הזמן שלהם לגבי חלוקת המושבים. אני רוצה להגיד לך שבבחירות האחרונות, החברה הערבית ידעה באמת לטבל בסוגיה הזו, והם יענישו את המפלגות הערביות, ואמרו למפלגות הערביות חד משמעית, אתם טעיתם על הטעות שלכם, אתם תשלמו. התפקוד שהלא ראוי שהיה לכם בכנסת, על זה אתם תשלמו, ועובדה, שלדעתי התוצאות של הבחירות האחרונות הזה היה כישלון מוחלט. היא לא יכול להיות שהיא מיעוט שיכול להגיע ל-20 מנדטים, בקושי מגיע ל-10 מנדטים, ובנוסף לכך, מה שבעצם אנחנו היום מרגישים ורואים בחברה הערבית, שיש ירידה באחוז המצביעים למפלגות הערביות, ועלייה מצד שני למפלגות הציוניות או היהודיות. זה לא בא במקרה. אין ספק שרבים מהחברה הערבית, במיוחד הצעירים, שלא ראו במשותפת כמשכנעת, הם הלכו והצבעו למרץ. השאלה, כמובן, מה יהיה בבחירות האלה, אחרי שמרץ השתלבו, חברה לברק.
הנגדית, כן.
אז באמת הסוגיות הן ברורות, אבל דבר אחד אני יכול להגיד, שעצם העובדה שרק 49% מהחברה הערבית יוצאים להצביע בבחירות לכנסת, למרות שאנחנו מדברים על מיעוט שכל כך הוא צריך שינוי, וכל כך הוא צריך הישגים, והוא דורש כל כך הרבה דרישות מהממשלה, זה אומר שאותה חברה ערבית לא משוכנעת שאותם נציגים שמגיעים לכנסת יכולים להביא בסופו של יום, בוא נגיד, טוב לאותה חברה. אפילו אני שמעתי אחד העיתונים שאומר בציניות, זה לא בעצם, זה לא משותפת, זו חברה פרטית משותפת, כאילו זו שותפות בעם, שותפות שהמטרה הסופית שלה בסופו של יום, זה בעצם להגיע ולהכניס כסף לאותם חברים שיש בתוך המפלגה, וזה באמת חבל. תראה, היום הדבר היחידי שבאמת מדאיג אותי, זה בעצם הצעירים שהם בני 18 עד 30. אם אתם לא יודעים, אז אני אגיד לכם שאחוז המצביעים בגילאים האלה, הוא לא עובר את ה-15-20% במדינה. זה כשלעצמו מדאיג, וזה כשלעצמו דורש באמת מאיתנו באמת לחשוב מדוע זה קורה. ואגב, זה לא נובע ממניעים אידיאולוגיים. אפשר להגיד אולי 5%, 3% עד 10% שלא מצביעים ממניעים אידיאולוגיים, אלא שפשוט מאוד אותם צעירים, הדור הצעיר החדש, לא רואה באותם נציגים שנמצאים היום, שמדברים אותה שפה שלהם, שבעצם מייצגים אותם. זה לא נבוא, הצעירים היום הם לא בעצם הפסיקו לחשוב על אותם סיסמאות שהיו בעבר. אם אנחנו היום מדברים, אם אנחנו ניקח היום את בעצם המחשבה האידיאולוגית של המפלגות הערביות הקיימות היום, מאז 49 ועד היום, אין שוני. לך תבדוק מה שדיברו חברי הכנסת הערבים ב-49 ובשנות ה-50 ובשנות ה-60, וגם היום אותו סיפור. והחברה הערבית היום רוצה שינוי, רוצה אחרת, הם רוצים מישהו שיטבל בהם באמת בבעיית הדיור, מישהו שיטבל בהם באמת בבעיית האבטלה, מישהו שידאג להם באמת לרחובות ולכבישים ולמגרשים, ואיך בעצם להעביר את היום ואת הלילה שלהם, מישהו שבסופו של יום מגיע למצב של חיים בטוחים. תראה, היום מה באמת מעניין, אם אתה עכשיו תפתח כל אתר של בחברה הערבית, שבעצם אתה יכול לראות שם פרסומים לגבי הבחירות. אבל הפרסומים האלה, לצדה, מה אתה כל יום רואה? ירי בכפר ערבי, רצח בעיר ערבייה אחרת. ואז הציבור, ברגע שהציבור מסתכל על אותו פרסום, שמטרתו של אותו פרסום בעצם לשכנע את אנשים לצאת ולהצביע, לידו הוא רואה שבעצם את האלימות שבעצם הורגת את החברה הערבית. ובסופו של יום, אנחנו רואים שאנחנו לא שמעתי עד היום, אגב, לא שמעתי עד היום תוכנית עבודה, תוכנית אסטרטגית של המשותפת. רבונו של עולם, אתם מייצגים 20% מהמדינה, שמישהו יקום וידבר על תוכנית עבודה, מה אתם הולכים לעשות. הדגש היא על המילה לעשות, לדבר ולצעוק. תשמע, אם המטרה מהכנסת זה ללכת ולדבר ולצעוק, אין לי בעיה. אנחנו יכולים עכשיו להזכיר להם עולם בנצרת, עם כמה מיקרופונים, שילכו לשם כל יום, כמה שעות, עם כל העיתונאים שידברו שם. אני רוצה בסופו של יום, חברי כנסת מעשיים, שבסופו של יום יגיעו, אחרי 5-4 שנים, יחזרו לחברה הערבית ויגידו, שאנחנו כן עשינו עבורכם דברים. אני יודע שאנחנו מדברים על ממשלה ימינית, ואני יודע שזה לא קל עם הממשלה הימינית הקיימת היום, אבל מצד שני, אנחנו הערבים הגיע הזמן להבין וללמוד איך לדבר עם אותה ממשלה ימינית. אנחנו גם צריכים לצאת ממעגל של אותו מסכן בחיין, לאותו אדם שיודע לדרוש ולדבר את השפה הישראלית של היום, של העידן של היום.
ועכשיו נשמע על מה שקורה ברקע, בתוך החברה הערבית מפיך חדר, הזכיר קודם מורסי ששיעור ההצבעה עד כדי כך נמוך, 15% בקרב צעירים בחברה הערבית. מה מסביר את התופעה הזאת?
שני דברים. ברמה הארצית אפשר לדבר על המגמה של הישראליזציה. אי אפשר להתעלם מזה, זה קיים, זה נמצא, גם אצל אלה שמתנגדים למגמת הישראליזציה. כחלק מהציבוריות, חלק ההתערות בחברה הישראלית, אם זה באקדמיה, אם זה בשוק העבודה, אנשים צעירים במיוחד, אנחנו מדברים על, על, על הדור הצעיר של 18 עד 30, או אפילו עד גיל 40, כן? 30 זה, 40 זה ה-30 החדש היום. מדובר באנשים שהם חיים במקום, במרחבים משותפים, בעיקר בשעות היום, אם זה אקדמיה כמובן, או תעסוקה. במצב כזה, אנשים נחשפים לרעיונות שיש בציבוריות היהודית-ישראלית, וזה מחלחל. השיח הביקורתי היום מחלחל פנימה אל תוך החברה הערבית. הוא כבר מושרש אפילו שם, כבר לא סתם מחלחל. זה אחד. אז יש פה דור שהוא מאוד ביקורתי כלפי המנהיגות שלו. בדיוק כפי שאנחנו רואים כבר הרבה שנים בחברה הישראלית, יהודית ישראלית. יש גם את המגמה הגלובלית של אנשים שחיים, חיים כפולים. יש את החיים האמיתיים של היום יום, ובמקביל, תוך כדי שאנשים יושבים בעבודה, או יושבים באוטובוס, או נוסעים ברכבת, הם גם נמצאים בדיגיטל. והיום יש תופעה גלובלית של השתתפות פוליטית דיגיטלית. אנשים מביעים מחאה, אנשים מרימים קמפיינים ברשתות החברתיות, מביעים את דעתם ברשתות החברתיות. פעם זה היה הטוקביקיסטים, דיברו על טוקביקיסטים לכתבות עיתונאיות. היום אפשר לעשות פוסט בפייסבוק, אפשר להעלות תמונת מחאה באינסטגרם, או אפילו ציוץ בעידן הטוויטר, כן? הציוצים הם מאוד משפיעים על עיצוב דעת קהל. אז אנשים צעירים נמצאים שם. עכשיו, מי שכבר הביע דעתו, אז לבקש ממנו לצאת בפקקים, כן? גם הפקקים של החברה הערבית, התשתיות הגרועות, והפקקים, לפחות בתל אביב יש תשתיות טובות. בכפרים הערבים, אצל מורסי, ביישובים הערבים, אצל מורסי המצב יחסית טוב למקומות אחרים. ברוב המקומות התשתיות הן גרועות וגם פקקים בתוך, אז למה לי להצביע באותו יום? אפשר לנצל את זה, ללכת לחוף, לטייל בגולן, לטייל אפילו לקחת את המשפחה ולבלות יומיים בבית המלון ביריחו. הרבה אנשים עשו את זה במקום ללכת ולבזבז זמן ועצבים על להצביע לרשימות הערביות או לרשימה המשותפת. וכאן אנחנו נוגעים גם בעצב הכואב. הרבה אנשים, מדובר בערך ביותר ממחצית, להערכתי מדובר בשני שליש מהחברה הערבית בכלל, וסביר להניח שבקרב צעירים המספר הזה הוא יותר גדול, ש לא רואים במפלגות הערביות כנציגות אמיתיות שלהם. הם לא מייצגים אותם.
והמשמעות היא שמתחזקת התמיכה במפלגות הכלליות, או אפילו הציוניות, נקרא לזה ככה?
עכשיו, ראינו את זה בבחירות של, של, של אפריל. מי שהצביעו למפלגות הערביות, לשתי הרשימות הערביות המרכזיות שהיו, הייתה הצבעת בלתי ברירה, בלית ברירה. ובסך הכל, מדובר על 35% מהקולות של הציבור הערבי הלכו לרשימות ערביות. מנדט שלם הלך למרץ. עכשיו, אני מניח שבבחירות ספטמבר, כבר האופציה של מרץ פחות רלוונטית, והחזרה של מצביעים למשותפת היא יותר ריאלית. עכשיו, נוכח החבירה של אהוד ברק למרץ, אנשים יברחו ממרץ, מצביעים ערבים יברחו ממרץ. לא בגלל שהם מאוכזבים ממרץ, אלא בגלל ההיסטוריה...
זוכרים את מאומות אוקטובר.
כן, ההיסטוריה של יחסי ברק והמיעוט הערבי. האם הם יחזירו מנדט שלם? האם זה יחזיר מנדט שלם? בהנחה שזה יחזיר מנדט שלם לרשימה המשותפת. לא יותר מזה. ציבור המאוכזבים, הם לא נעלמו. ואנשים שמעו את זה וראו את זה ברשתות, בשיח, בעיתונות הערבית, בתקשורת הערבית, ברדיו, בטלוויזיה, שאנשים לא אהבו את משחקי הכיסאולוגיה ומאבקי הכוחות בין המפלגות, עד הדקה ה-94, עמוק אל תוך תוספת הזמן לפני הגשת הרשימות.
אני חושב שהסוגיה של, של, של בוא נגיד, זה לא נכון להגיד שהסיבה העיקרית שכך שהצעירים הערבים לא מצביעים, זה בגלל בעצם מה שאנחנו שומעים, או להתאים את זה לשאר העולם. אני לא חושב שדווקא הנקודה כאן היא לא נכונה משתי סיבות. אם אנחנו עכשיו נלמד, ונלמד ונעמיק יותר איך בעצם הוועד העממי להחרמת הבחירות לכנסת פועל, אתה תראה שבעצם מי שעובד שם, מישהו מביא לו את אותו פרויקט, זה בעצם אותם צעירים. אני ראיתי תמונות, וראיתי מי בעצם חלק את הפריירים. מצד שני, אם אתה תראה ותסתכל על כל המפגשים של המפלגות, אפילו הכנסים הגדולים, אתה, בעבר, אתה ראית, היית רואה תמיד את הצעירים הערבים באותם כנסים, אפילו של המפלגות הערביות, היום כמעט ולא קיימים. כמעט והצעירים הערבים לא קיימים, לא שם. אותם צעירים שבעבר הובילו אותם כנסים, היום בקושי אתה יכול לראות, בוא נגיד, 2% או 3%.
אז מה לדעתך גורם להם להצביע ברגליים?
תשמע, על מנת להביא צעיר להצביע, צריך, כמו כל אדם אחר, צריך להראות לו שני דברים. צריך להראות לו שעצם יש ערך לכל שלו, ושבעצם יש לו את היכולת להשפיע. בסדר? שני הדברים האלה. ובינתיים, הצעירים הערים לא רואים שיש ערך לקול שלהם, והם גם לא רואים שבעצם הם יכולים להשפיע על תוצאות הבחירות. לדוגמה, הרי המהלך שעשה אותו עודי, זה לא בא מכלום. ברגע שעודי יצא לתקשורת ואמר שאנחנו מוכנים להיכנס לקואליציה בתנאים מסוימים, הרי הוא ידע שאחד הסיבות העיקריות לכך שהציבור הערבי לא יצא להצביע, זה שהציבור הערבי הבין שבעצם המשותפת וכל המפלגות הערביות מאז קום המדינה עד היום הם בעצם באופוזיציה, ואם הם בעצם באופוזיציה והם לא חלק בעצם מהממשלה, אז אין צורך לשלוח אותם. ולכן עוד יצא לתקשורת ואמר שאנחנו מוכנים להיכנס לקואליציה, וכמובן עודי אמר את זה, אני בטוח, אחרי שקיבל ייעוץ מחוקרים שחוקרים את החברה הערבית של היום, ואחרי שיצא עודי בהצהרה כזו, מה ראינו? ראינו שבעצם מי שהגיב, הראשונים שהגיבו הם אנשי בלד, אמרו שמה שעודי אמר זה בעצם לא מייצג את אנשי בלד, אוקיי? אז זה בעצם, קראנו על זה שבוע שעבר, אז אם אני היום כצעיר מהחברה הערבית, שואל את עצמי, אז אם אתם לא רוצים להיות באמת בממשלה, ואתם לא רוצים להיות במעמד לקבלת החלטות, ואתם לא רוצים להיות במעמד שאתם יכולים להביא כספים ולהשקיע בחברה הערבית, אז מה המטרה ללכת לכנסת? וזו שאלה לגיטימית לחלוטין. איימן עוד אחרי שיצא בהצהרה כזו, ולמרות שההצהרה הייתה כל כך מותנית, הוא נתקף על ידי גם אנשי חדש וגם אנשי בלד, התנועה האסלאמית הדרומית שמרו על זכות השתיקה. אחמד טיבי כמובן הוא לא קיים, מבחינתו הוא כבר שמר על הכיסאות שלו, ולכן בעצם זו הסוגיה. הסוגיה היא, אנחנו צריכים להביא את החברה הערבית להאמין שהם יכולים להשפיע. עכשיו, ככל שאנחנו רואים את הסקרים היום מראים כביכול, הימין 65 והשמאל הוא פחות מ-60. אם, לדעתי, אם הסקרים האלה יהיו גם יום יומיים לפני הבחירות, אני אומר שבעצם אחוז ההצבעה בחברה הערבית עוד ירד מ-49, ואין כל סיכוי שבעצם שהמשותפת תעבור את ה-10 מנדטים שהיה להם בעבר. אני רוצה להגיד שבעצם שבעצם אני חושב שהפתרון נכון צריך להגיע מהמפלגות הערביות, אבל לא המפלגות הקיימות היום. אני בעד הקמת, אני רוצה שתהיה במדינת ישראל מפלגה, לא, רק של נציגים ערבים. אני לא רוצה ש... אני אומר לך, אני ראש עיר של עיר בתוך מדינת ישראל, שאנחנו חלק בלתי נפרד מהמדינה, ואנחנו עובדים כל הזמן עם הממשלה, ומקבל תקציבים ומשקיעים ומתקדמים. אני רוצה באמת שתהיה לנו מפלגה ערבית, אבל של אותם אנשים, נציגים, שייצגו את החברה הערבית נאמנה, ושידברו בשפה של היום, שידברו בשפה שמצד אחד שומרים על היותם בני מיעוט ופלסטינים, שיהיו גאים של היותם פלסטינים, אבל מצד שני, שיזכרו שהם בעצם חיים בישראל, ושהם ישראלים, ושהדור הצעיר שלהם רוצה עדיד יותר טוב במסגרת המדינה הזו. הרי למה אנחנו... הרי היו סקרים. בסקרים היו סקרים רבים. היו סקרים ששאלו את החברה הערבית, האם אתם מוכנים לעבור לגור ברשות הפלסטינית? והציבור שלנו התנגד. יותר מ-80% אמרו, לא, אנחנו רוצים להישאר כאן. אז אם הציבור רוצה להישאר כאן, ואגב, וההצעה הייתה, זה בעצם שמשאירים את האדמות, כאילו כל אחד יישאר במקום שלו, והשאלה למי, תחת איזה שלטון להיות. אז אם הציבור אומר ורוצה להיות במדינה הזו, אז המלחמה היחידה שנשארה לערבים בתוך מדינת ישראל, זה להגיע לשוויון זכויות. ואנחנו במקום שאנחנו נביך את הממשלה הקיימת ונביך את כל המנהיגים, אנחנו נותנים להם סוכריות. הדבר היחידי שלצערי הרב הנציגים של החברה הערבית עושים היום, זה בעצם שהם מחזקים את הימין הישראלי. ואנחנו ברגע שאנחנו שולחים לכנסת דור צעיר שמדבר את השפה של חיים משותפים אמיתיים, מדברים את השפה של הישראלים, של המדינה הזו, אנחנו נביך את כל אלה שעומדים בממשלה ורוצים לפגוע בזכויות שלנו. החברה הערבית סובלת היום רבות. יש לנו בעיה של הריסת בתים, יש לנו בעיה של דיור, יש לנו בעיה של אבטלה, ועמד שאנחנו לפתור את הסוגיות האלה, אנחנו חייבים להגיע לנקודה שאנחנו נחליט, לא רק נשב בבית ונצהיר הצהרות ונחכה לאחרים שחליטו עבורנו.
תודה רבה לשניכם, נמתין לבחירות.
תודה רבה.
תודה.